Shulchan Aruch, Siman Taf Resh Pehe. Yesh Ombrim, Sheperashat Zachor, Uperashat Paraduma, Chayavim Lekor'a Midoraita, Letosfot Bibrachot Daf Yud Gimal, Shemitzvat Perashat Zachor, Zechiyuv Doraita, Mishnah Ura Mevikan, שהרבה אחרונים כתבו שפרשה פרה אדומה אינה מדורייתא, כן? אבל כל פנים בזכור רוב הפוסקים נוקטים שפרשת זכור היא מצווה דורייתא. בכל זאת הרגשה שצריך להיות לכל אחד הרגשה הלכתית, כל פעם שמוציאים את הספר תורה מארון קודש כתוב בספרים, הרמח"ל מביא בספר דרך השם, זה כתוב גם בזוהר, אם היה לנו עיניים לראות בשעת הוצאת ספר תורה, היינו רואים איך שעמוד של אש או של אור יורד מן השמיים ומגיע עד הספר, וכותב בן איש חי בהלכות קריאת התורה, שהעמוד של אש הזה מתחלק לציבור השומעים באמצעות הבעל קורא. לכן הכף החיים מביא בהלכות קריאת התורה שיש להקפיד יותר על מדרגת הבעל קורא מאשר על מדרגת החזן, בפרט היום בימינו שהחזן לא מוציא ידי חובה. גם אם הוא כן היה מוציא ידי חובה, אז זה כמו כל ברכה שאחד מוציא ידי חובה את השני. אבל קריאת התורה, שזה עניין להפיץ את האור שיורד מן השמיים לספר באמצעות הבעל קורא, מביא שם לשון הקף החיים, מי שאינו בקי בעצמו, שיודע להיזהר אפילו משגגה, לא יעיז לגשת אל הקודש לקרוא בתורה, כי לקרוא בתורה זה יותר לגשת אל הקודש מאשר להיות שליח ציבור. אם בשעת הוצאת ספר תורה וקריאת התורה יש איזה אור, צריכים להתרגש במחשבה שבעצם כל הוצאת ספר תורה שאנחנו עושים זה תקנת חכמים, תקנת משה רבנו, תקנת עזרא הסופר שני וחמישי. זה לא חיוב מצוות עשה מהתורה, ובכל זאת יש את האור הזה. כמה האור הזה והאש הזה מוכפל כשהוצאת הספר תורה פעם יחידה בשנה, חוץ ממצוות הקהל שאין לנו בימינו, פעם יחידה בשנה שהוצאת הספר תורה היא חיוב גמור מהתורה, זה בפרשת זכור. אז זה דבר שמעצמו צריך לעורר התרגשות על הקיום המצווה הזאת. דבר ידוע שמצוות עשה שמגיע משנה לשנה היא מצווה מקובל שהיא מצווה יותר יקרה. אינני יודע אם זה בגלל ההתרגשות של האדם או בגלל המצווה עצמה. עצם העובדה שהמצווה היא נדירה עושה אותה יותר יקרה, יותר חשובה מאשר מצווה תמידית. תקיעת שופר, אנשים מתרגשים לקראת תקיעת שופר, וככה כל מצווה שבאה מדי פעם. אז זו התרגשות שאופפת אותנו כשנמצאים ערב פרשת זכור. אני רוצה היום להקדיש את הזמן שיש לנו כאן בשיעור, בשיחה, להזכיר חלק הלכתי נפקא מינה למעשה, ואם יהיה זמן חלק גם מוסרי, שבחלק הלכתי נוכיח שחלק המוסרי הוא כאן חלק מהעניין גם כן מצד ההלכתי. תראו, השאלה שיש לשאול, שהתעוררתי לה היום פעם ראשונה, יש מצווה זכור את אשר עשה לך המלאק. אני את המצווה הזאת מקיים כל יום. אלו 10 זכירות, אני אומר לשם יחוד קודשה וריחו שכינתה, הרי אני בא לקיים מצוות 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. ואלו הן יציאת מצרים, שבת, מן, מעשה המלאק, מעמד הר סיני, מה שקציפו אותנו לקרוש ברוך הוא במדבר. אז מה משתנה כאן? יש לנו כאן מצווה של זכור. תראו, בגמרא במסכת מגילה כתוב ככה, בדף י"ח עמוד א', זו הגמרא שהמקור לכל מה שנדבר היום, גם בחלק של השיעור ואולי גם בחלק של המוסר. כתוב ככה, קראה על פה לא יצא, מי שקרא את המגילה ועל פה לא יצא, מנלן, מאיפה לומדים? אמר רבה, אתיה זכירה זכירה, כתיבך במגילת אסתר, בימים האלה נזכרים נזכרים, הכוונה היא קריאת המגילה, נזכרים. ונעשים, זה החגיגה. אבל נזכרים זה קריאת המגילה. וכתיב הפעם כתוב זאת זיכרון בספר. אצל המלא כתוב כתוב זאת זיכרון בספר. מה לעלם בספר, אף כאן בספר. כמו שאצל זיכרון של המלאק זה בספר, אז גם הימים האלה נזכרים, זה נזכרים מתוך הספר ולא בעל פה. וממאי בהי זכירה הקריאה היא, מי אמר לך שזכירה זה לקרוא? אולי עיון, אולי זה רק לעיין, לזכור, אבל לא, מי אמר שזה קריאה? לסל קלטך, לא. מה שכתוב כתוב זאת זיכרון בספר בפרשת זכור, זה חייב להיות שזה קריאה גמורה ולא לעיין בספר. מה הראיה? בתניה, זכור את אשר עשה לך המלאק, יכול בלב, אולי נגיד זכור, תזכור, תזכור, אל תשכח, יכול בלב, כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור, הרי בסוף הפרשה כתוב לא תשכח, אז לא תשכח, כתוב כבר כאן שאתה צריך לזכור בלב, אחד שלא שוכח, זוכר. המה אני מקיים זכור בפה? זאת אומרת, מזה שכתוב בפסוק, לא תשכח וכתוב גם זכור, זה מכריח שהזכירה לא מספיק שתהיה במחשבה, אלא צריכה שתהיה בפה. כי במחשבה זה כבר נמצא ולא תשכח. עכשיו, מאיפה אתה יודע שצריך לקרוא את זה בספר? תקרא מתוך החומש, או תקרא בעל פה אפילו, כן? כתוב כתוב זאת זיכרון בספר. אז אמרנו ככה, כדי לקיים מצוות זכור את אשר עשה לך המלאק, צריך שני תנאים. צריך תנאי שיהיה בפה, ותנאי שני שיהיה מתוך ספר. אז מה עם המצווה של זכור כל יום את אשר עשה לך המלאק? 10 זכירות, אני לא עושה את זה לפעמים לא בפה, אולי בפה כן, אבל לא מתוך ספר, כן? אני לא יודע, אין לי תשובה, זו שאלה שהתעוררתי אליה היום, אבל אמרתי שבעצם השאלה הזאת קשורה עם הסוגיה שאנחנו עוסקים בפסחים, ואגב אני אצא ידי חובה נסור שיעור על האספקט של השבוע. תנו רבנן זכור ולאף קוף וו עמוד א', זכור את יום השבת וקדשו, זה אחד מעשר זכירות. זוכרו על היין, אין אלא ביום. זה ברור שיש מצוות לקדש את השבת מדאורייתא, נשים חייבות בקידוש היום מדאורייתא. למה? כי הוא קש זכור לשמור. מי שמצווה לשמור מצווה וזכור. אז יש מצווה לקדש את השבת. על היין זה דרבנן. יש אומרים, יש משמעות בראש, כאן בפסחים, שגם על היין זה דאורייתא. במקום סעודה זה דרבנן. אבל כל פנים, מצווה לעשות קידוש, זה מצווה דורייתא. מצווה דורייתא, מה זה קידוש? להגיד, ברוך אתה השם, מקדש שבת כל הנוסח. אז מה המצווה זכור את יום השבת כל יום? הרמב"ן כותב בפרשת עשרת הדיברות, פרשת יתרו, שזכור את יום השבת לקדשו, כשהתורה אומרת זכור ולא אומרת תזכור, אם אומרת תזכור, אז זה חד פעמי. זכור זה הלשון של התרגום שם, הווה דחיר, תהיה זוכר. תהיה זוכר זה לשון תמידי. לשון תמידי, כל השבוע אתה צריך להיות בזכור. יש כאלה מקפידים, כשאומרים היום יום אחד לשבת קודש, אומרים זכור את יום השבת לקדשו, היום יום אחד לשבת קודש. למה? כי בזה מקיימים מצוות עשה. כשאתה אומר היום יום אחד בשבת, יום שני בשבת, יום שלישי בשבת, בזה מקיימים מצוות עשה שזכור את יום השבת. נו, אז נשאר את הקושיה. מה, יש שתי מצוות זכור? יש מצוות זכור של כל יום, ויש מצוות זכור של פעם בשבוע? וכאן זה צריך להגיד מקדש שבת, וכאן מספיק שיגיד היום יום אחד בשבת קודש. אין לי תשובה ברורה על זה. אבל רואים שקיים כזה דבר, כל פנים בזכור את יום השבת לקדשו, מסתבר שגם בעמלק זה ככה. יש מצוות זכירת עמלק שצריכה להיות מתוך ספר ובפה, שהיא פעם בשנה. ולמה פעם בשנה? כי אדם שוכח אחרי י' בית חודש, כתוב בגמרא, שכחה זה י' בית חודש, אז כל שלא עברו י' בית חודש, לא היה שכחה, החתן סופר מחדש שבשנה מעוברת צריכים לכוון בכיתצה. בשפרשת יצא, כי בשנה מעוברת יוצא 13 חודש בין זכירה לזכירה. אז זה לא פעם בשנה, זה פעם בי' בית חודש. פעם בי' בית חודש צריכים לקיים את הזכור בפה ומתוך הספר, ואילו כל יום עושים זכור כמו זכור את יום השבת לקדשו. כמו שמצוות עשה זכור את יום השבת לקדשו היא שונה ממצוות זכור של קידוש, ככה מצוות זכור את אשר עשה לך המלאק של כל יום היא שונה, התכונה שלה שונה, הצורה של קיום המצווה שונה. ואני עדיין אין לי תשובה ברורה, אני משאיר את זה אולי לעיון לאברכים כאן, תלמידי חכמים, שבררו מה המקור שיש שתי מצוות זכור את יום השבת לקדשו ושתי מצוות זכור את אשר עשה לך המלאק. כתוב בתורה רק פעם אחת, איך יצאו שתי הגברות של המצווה? על כל פנים זה מה שרואים כאן בגמרא במגילה רפיות ח' ש שהמצווה של זכור צריכה להיות דווקא בפה ולא בלב, ושצריכה להיות מתוך ספר. כן. אנחנו באים לקיים מצוות זכור, ולא אומרים לא בפה, ולא מתוך ספר. אנחנו שומעים איך יוצאים את החובה, את הבפה ואת המתוך ספר. אז חייבים לומר, חייבים לומר שאת הבפה אין קושיה. בפה זה מדין שומע כעונה. מה כתוב בשומע כעונה? כתוב בשומע כעונה, כמו שיש שאלה אם הרהור כדיבור או לאו כדיבור, וכיים עלה נרהור לאו כדיבור, דמה, אבל שומע זה כן כדיבור. אדם ששומע זה נחשב שהוא אמר את זה. קצת קשה על השום בפה, אבל האמת היא שבפסוק לא כתוב בפה. אם בפסוק היה כתוב מבטא שפתיים, חקרנו כאן בישיבה והלימוד של סדר שלישי ודף היום עם התלמידים, הבחורים, השבוע חקרנו את זה, האם אפשר לעשות נדר או שבועה מדין שומע כעונה? שומע שבועה ומדין שומע כעונה. או הפרת נדרים. אחד רוצה להפר לאשתו, וכתוב שצריך להגיד לה מופר לך, מופר לך, מופר לך. מה הדין אם הוא ישתתק, יש לו בעיה שבא בגלון, הוא לא יכול לדבר, אבל זה יום שומע, רק יש לו יום אחד. אומר לו מישהו, אתה תגיד, ואני שומע כעונה, מופר לך, מופר לך, מופר לך. יש שומע כעונה בהפרת נדרים, או כיוון ששם כתוב מבטא שפתיים, שומע זה לא יעשה זה לשפתיים. אני אומר, גם אם נגיד שבמקום שיש הלכה של שפתיים, שומע כעונה לא מועיל, רבי עקיבא איגר חוקר, למען דאמר, רבי עקיבא איגר בתחילת הלכות, ביורד דעה רחת, ביורד דעה לפתחי תשובה מובא, בתחילת הלכות שבועות, רבי עקיבא איגר חוקר, האם אחד כתב שבועה, האם חלה השבועה או לא. למען דאמר כתיבה כדיבור. למה? כי פה כתוב נפש כתישבה לבטא בשפתיים. גם אם כתיבה כדיבור, אבל זה לא יעשה זה ביטוי שפתיים. אני אומר, שומע כעונה גם אפשר לחקור. במקומות שצריך ביטוי שפתיים, שומע כעונה, אולי זה לא יעשה זה ביטוי שפתיים. הכל, אבל כאן, בפסוק לא כתוב ביטוי שפתיים, בפסוק כתוב זכור. אתה אומר, יכול בלב, אתה אומר, בלב לא, כי בלב כבר כתוב, ולא תשכח, אז בלב לא, שומע כעונה. לא בפה, צריך שיהיה קריאה, לא צריך שיהיה בפה, לא כתוב פה שפתיים. אם בפסוק כתוב זכור בפה ממש, אז זה היה מקום לחקור ששומע כעונה לא מועיל. בפסוק מוכח שצריך קריאה, לא מספיק זכירה בלב כמו לא תשכח, אלא צריך קריאה. כל מה שנקרא קריאה הלכתית זה מספיק, אם שומע כעונה זה נקרא שקראתי, אפילו שלא היה הזזת שפתיים, זה גם כן מספיק. אז אנחנו יוצאים את חובת זכור מדין שומע כעונה. שמיים ספר, אנחנו שומעים, בסדר, שומע, אבל אתה לא עושה זה מתוך הספר, זו הקושיה שהחזון איש מקשה עליו את הלוי, מה שהזכרנו בשיעור הקודם. אם אתה אומר בברכת כהנים שהכהן שלא שומע, שלא מדבר, הוא לא יכול לצאת ידי שומע כהנה, למה? כי חסר פה כל רם, אז גם כן בפרשת זכור לא יוכל לצאת, כי הוא לא שמעו מתוך ספר, שמעו בעל פה, צריכים לשמוע, כל אחד צריך להחזיק ספר מתי שהוא שומע. לכן החזון איש מחדש שהגדר ששומע כעונה זה לא עניין של שמיעה כדיבור, אלא זה עניין שכל מה שהוא עושה מתייחס אליי בתור שליחות, גם מה שהזכרנו בשיעור הקודם. כן? תראו, אז אנחנו אין לנו בעיה, אנחנו באים לקיים מצוות זכור. מי שיש לו זכות להיות בעל קורא, לא יודע אם זה זכות, זה סיכון לפי מה שהזכרנו קודם, כן? שיש לו גם סיכון, זה צריך להוציא את הרבים מדי חובתם. מי שקורא אז קורא, מי ששומע יוצא מדין שומע כעונה, אין מי שמפקפק בדבר. אף אחד לא אמר שלא יוצאים ידי חובה שומע כעונה, גם אם נגיד לא לפי החזון איש, צריך להגיד, נמצא תירוץ על הבית הלוי, אבל שומע כעונה יוצאים ידי חובת זכור. אבל יש כאן בעיה הלכתית, שמי שלא יודע אותה, יכול להיות שהוא לא יצא ידי חובת פרשת זכור מימיו, ועוד כמה מצוות יכול להיות שהוא לא יצא ידי חובה מימיו. בשולחן ערוך הלכות ברכת המזון, סימן קופסה דיגימל, יש הלכה די מחודשת, כי היא כתובה רק במקום אחד. רק שם כתובה ההלכה הזאת, ולכן היא לא הלכה לא מפורסמת כל כך. כתוב ככה, קופצה דיגימה סעיף א', שניים שאכלו, אף על פי שברכת המוציא פותר אחד את חברו, ברכת המוציא אחד מוציא את כולם, אבל לגבי ברכת המזון מצווה לחלק, שיברך כל אחד ברכת המזון לעצמו. כן? לא לסמוך על שומע כעונה בברכת המזון, אז אומרים בלעד שאולי בלעד שלא שומעים טוב, לא שומעים מילה מילה. באמת דברים אמורים, כשהיו שניהם יודעים לברך ברכת המזון, אבל אם אחד יודע והשני אינו יודע, מברך יודע ויוצא השני. זה הכל מדובר, כמו בתפילה גם כן. מי שלא יודע להתפלל, יכול לתת את החובת שומע כעונה. אבל מי שיודע להתפלל, חזל תקנו שתפילה יגיד כל אחד בעצמו, שלא יסמוך על שומע כעונה. בסדר. ואז אם אחד מהם לא יודע לברך ברכת מזון ואחד יודע, היודע מוציא את שאינו יודע. מוסיף השולחן ערוך, אם מבין לשון הקודש, אלא שאינו יודע לברך. בתנאי, מתי הוא יכול לצאת ידי חובה? אם מבין לשון הקודש, רק את, את הנוסח הוא לא יודע. החילוני אחד, הוא יודע עברית, יודע לשון הקודש, מבין מה שאומרים, רק הוא לא יודע את הנוסח של ברכת המזון, אין סידור, אז יש פה אחד שמברך ומוציא אותו, אבל בתנאי שמבין לשון הקודש. אבל אם לא מבין, הוא לא יצא ידי חובה, מוסיף השולחן ערוך, וצריך, זה לא עד ידוע, וצריך לכוון מילה במילה לכל מה שיאמר. כי אם יחסר לו מילים, אז הברכה לא שלמה, שומע קונה, לא יכול לחזור, לא יכול לעזור אם הוא מדלג מילים. כן? אגב, צריך שהמברך יכוון להוציאו, דברים ידועים. אבל אם אינו מבין, אינו יוצא בשמיעה, טור, והתוספות, והראש, ורבנו יינה, והמודחי. אם אינו מבין, אינו יוצא בשמיעה. זו בעיה גדולה, למה? אחד שלא מבין לא יוצא ידי חובה, אז ההלכה היא ככה, תשמעו, ההלכה היא שכל הדברים נאמרים בכל לשון, חוץ מדברים מסוימים, ואלו נאמרים בכל לשון, בתנאי שהוא מבין אותם. אחד שרוצה להתפלל בספניולית או באנגלית, אם הוא מבין אנגלית, אבל אחד שיקרא ברכת המזון באנגלית והוא לא יודע אנגלית, הוא לא יוצא בחובה. אחד שיקרא בספניולית והוא לא יודע ספניולית, לא יוצא בחובה. אבל חוץ מלשון הקודש, אחד שקורא בלשון הקודש יוצא ידי חובה גם אם הוא לא מבין. למה? מה ההבדל? כי לשון הקודש זה שם עצם. לשון הקודש זה לשון מצד עצמו. למדנו זה גם בנדולים בסוגיה של שבועת ביטוי, נאמרים נאמרים בכל לשון, גם שם הדין ככה. אם אדם אומר בלשון הקודש, גם אם הוא לא מבין לשון הקודש, הנדר חל. אבל אם הוא אומר באנגלית והוא לא מבין אנגלית, הנדר לא חל. מה ההבדל? מסביר המשנה ברורה וסימן סמך ב', לשון הקודש זה הלשון המקורית שהקדוש ברוך הוא ברא בה את העולם. לשון הקודש זה לא לשון מקרית. זה לשון שכל העולם דיבר אותה עד דור הפלגה, לא היה לשון אחר. זה לשון עצם. בלשון הקודש, כשקוראים בשור שור, יש לזה שורש, זה לא סתם במקרה. השין זה משהו, והוו זה משהו, והראש וזה מרמז בתפקיד של השור. ויקרא אדם שמות, בכל הבמות. לשון הקודש זה לשון עצם. שאר הלשונות זה הסכמת האומות. הסכמת האומות, אז זה בתורת תרגום זה מועיל, לא בתורת לשון. זה מועיל בתורת תרגום. אתה מבין את התוכן. אפילו שאתה לא מדבר, זה לא נקרא דיבור. דבר בלשון בשפה, ואז לא נקרא דיבור. רק מה? זה נקרא תרגום. אם אתה לא מבין את התרגום, אז זה כלום. זה גם לא לשון וגם לא תרגום. לפחות צריך שאתה מבין. זה לגבי שאר שפות. אבל לשון הקודש, שהיא לשון מקודשת, היא לשון מצד עצמה, והמילים עצמם מרכיב, כוללות בתוכם את כל החומר ואת כל האנרגיה ואת כל הקדושה, אז בזה לא צריך להבין. אדם יוצא ידי חובה גם בלי להבין. אז מה קורה לשומע? רמה בשומע זה משתנה. כאן בשולחן ערוך כתוב בסימן קופצה דגימל, שאצל השומע, גם אם הוא שומע בלשון הקודש, צריך תנאי שהוא יבין. רואים לי כאן יסוד, כן? אם אתה מדבר, אז דיבור זה פעולה חזקה, בפעולה של דיבור בלשון הקודש, גם אם אתה לא מבין, זה עושה את תפקידו. אבל אם אתה רק שומע, נכון ששומע כעונה, אבל זה כעונה בדרגה שנייה. זה לא כעונה בדיוק. זה מספיק, נגיד זה קריאה מסוג ב', יש קריאה מסוג א', יש קריאה מסוג ב'. קריאה מסוג א' זה דיבור. קריאה מסוג ב' זה שמיעה. בשמיעה גם יוצאים. זה גם נקרא קריאה. לא מספיק, התורה לא מצליחה יותר מזה. אבל כדי שקריאה מסוג ב' תחשב קריאה, כאן יש תנאי שתבין. כי אם אתה גם לא מבין וגם לא מדבר, אז מה יש פה? אם אתה שומע, בכלל, אפשר להסביר את זה קצת יותר טוב. הרי מה זה שמה ישראל? כשאומרים שמה ישראל, מה מכוונים? מה זה שמה? מה פירוש המילה שמה? שמה זה לשמוע? שמה זה להבין? מהפסוק כתוב, גויה שלא תשמע לשונו, תשמע זה לשון להבין, ושמה זה גם לקבל. אם שמוע תשמעו, אומר התרגום, עם קבלה תקבלון. שמה יש לזה שלושה ביורים. לשמוע, להבין ולקבל, להסכים. אתה לא שומע, אתה לא מקבל, הוא לא שומע, כי אני לא שומע בקולנו. מה זה לא שומע בקולנו? לא מקבל את דברנו, כן? אז יש לשמוע. אז אם אתה בא לתת לחובה מדין שומע, אז תקדות שומע, מה זה שומע? שומע, הוא מבין. שומע, לא מבין, זה חסר בשמיעה. יכול להיות שזה נכנס בתור השמיעה. שמיעה כזאת שכולל בתוכה גם שמיעה וגם הבנה, היא נקראת שמיעה שאומרים עליה שומע קונה. אבל שמיעה בלי הבנה, חסר פה את הכלל ששומע קונה. אז אין לך קריאה. אם אתה קורא, אז אתה קורא. מה זה? זה לא כאילו קראת, קראת. אבל אם זה שומע שצריך להיות כאילו עונה, אז צריך שמיעה חזקה, שמיעה עם הבנה שאז נחשב שהוא שומע. ככה צריכים להסביר את דעת הראשונים האלה ש... מה? איך? או, יפה מאוד, יפה מאוד. ככה צריכים להסביר את הדעה של הפוסקים שאומרים ככה, שהמחבר כך פסק בברכת המזון. המשנה ברורה כאן מביא, ולפי זה אנשים יברכו לעצמם, אנשים צריכות לברך ברכת המזון לעצמם, כי אם יהיו שומע קונה, הם לא מבינות. והוא הדין עם הארץ, כשאינו מבין, אדם שלא מבין לשון הקודש, יברך לעצמו. ויש פוסקים שסוברים שבלשון הקודש יוצא אדם ידי חובתו בשמיעה, אף על פי שאינו מבין הלשון. מה שאין כבשאר לשונות, ולכולם אנו יוצאים מנובין. וכן המנהג שנשים יוצאות ידי חובה בשמיעה מהמברך, אף על פי שאינם מבינות כלל, ואפילו בקידוש שהוא דאורייתא לכולי עלמא, הנשים אפילו הכי יוצאות בשמיעה, וכן עם הארץ, אף על פי שאינם מבינים לשון הקודש, דברם קדש, כל פעם שעושים קידוש, אמר לי אחד מהתלמידי החכמים כאן במקסיקו, שהוא היה רב בקהילה הרבה שנים, הוא אמר לי, אם התחלת להוציא ספרים בתרגום, לפני שתוציא את כל הספרים, תוציא את התרגום של הקידוש ותחלק אותו לאלפים שיהיו על כך, רק את הקידוש, רק את ה... אפילו בלי הביחולו, מבורא פרי הגפן עד בקדוש השבת. כי אם לא יבינו, לפי השיטה הזאת לא יוצאות ידי חובה. מכל מקום, אומר המחבר, אומר המשנה ברורה, כיוון שהרבה פוסקים חולקים, אפשר לסמוך על המנהג, אבל יותר טוב שיאמרו אחרי המברך והמקדש מילה במילה ולחש אם אפשר להם, ולזה יצאו לכל הפוסקים. וככה מנהג המרוקאים, אני הייתי פעם ליל שבת אצל מרוקאים, מתחילים ככה, מתחיל אבא, יום השישי, וכולם אומרים ביחד, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אבא אומר, לברא אלוקים לעשות, צברי, מר ענן, את הגפן כן אומר האבא, כנראה סומכים על זה שכולם יודעים, אחר כך את הברכה, אחר כך אומרים, ברוך אתה אמוני, אשר קידשנו במצוותיו, כולם ביחד, ואחר כך אבא אומר, ברוך אתה השם מקדש השבת, שזה מסתם כולם מבינים, מסתם בגלל זה זה המנהג, למה? כי לא מבינים לפי השיטות ויוצאים לחובת, קידוש זה רייטה, זו בעיה גדולה, באמת הפוסקים אומרים, המשנה הוא בעצמו, שהוא אומר שאפשר לסמוך על המנהג, אומר יותר טוב שיגידו בעצמם. אז הכלל העולה ככה, יש כאן מחלוקת הפוסקים, המחבר פסק שאין שומע כאוימה למי שלא מבין, ומסתם מי שרוצה להיות פרום עם המחבר, אלה שחסידים של השולחן ערוך של הבית יוסף של מרן, צריכים להחמיר גם בדרבונן, בכל דבר צריכים להחמיר. כי המחבר לא חילוק, למה לחומרה, למה יש לחוש? המשנה הוא הביא שהפוסקים חולקים, אבל לכל הפחות בקידוש הזה דורייתא יש להחמיר, ברכת המזון דורייתא להחמיר. ממילא בפרשת זכור, שזו מצוות עשה דורייתא, כאן הופך להיות העניין של שמיעה, של הבנת הפסוק, הופך להיות נחוץ. כי לפי השיטות שלא יוצאים את החובת שומע כעונה, הקורא בעל קורא יכול לא להבין. בעל קורא יכול לא להבין. וכאן אין לך את האופציה לקרוא בלחש. לא כמו קידוש, בקידוש יש אופציה, תקרא ולחש, אבל כאן אין לך את זה, למה אין לך את זה? כי צריך להיות קריאה מתוך ספר. כדי שיהיה קריאה מתוך ספר, אתה צריך את הקריאה שלו. וכדי שיהיה לך את הקריאה שלו, אתה צריך שמיעה, וכדי שיהיה שמיעה, אתה צריך הבנה. אז אין לך פתרון בקידוש. קידוש עוד יותר קל, יש פתרון. בפרשת זכור אין פתרון, רק ללמוד את פירוש המילים של פרשת זכור. וזה דבר נחוץ. אני רוצה להוסיף עוד נקודה מצווה, כן. זה מה שאני רוצה לחדש, זה עוד חידוש שאני רוצה להגיד כאן, עוד חידוש, אני רוצה להגיד שכאן יש דבר נוסף לקידוש, נוחות מהקידוש, זאת אומרת, גם אם נגיד שבקידוש לא צריך להבין, פה יכול להיות שיש יותר חיוב להבין, למה? בגמרא כתוב, יכול בלב, תמוד לומר, לא תשכח, אז מה לזכור זה בפה, אם זכור היה בלב, מה פירוש בלב? מה פירוש בלב? להרהה את המילים זכור את השעשה לך המלאק? בלב תובנה לזכור, נכון או לא? לא להרהה את המילים של הפסוק, נכון או לא? תביאו ראה שזה ככה, כי אם לא איך זה נמצא, ולא תשכח, ולא תשכח זה לא נמצא. ולא תשכח לא כתוב תהרהה את המילים,
כשהגמרא אומרת יכול בלב, מה הכוונה בלב? שאדם בלב שלו יזכור את אשר עשה לך המלך. אומרת הגמרא, זה נמצא ולא תשכח. עכשיו שהתחדש צריך להיות בפה, לא ירד בלב, לא ירד ולא תשכח. אתם שומעים? לא, הזכור לא בא לסתור את הלא תשכח, בא להוסיף על הלא תשכח. האלף שבא לב זה שכחת הלב, שלא יהיה שכחת הלב. הזכור בלב, מה זה בלב? לזכור, להבין את העניין, לא, לא לזכור את המילים, נכון או לא? עכשיו באו הוסיפו שצריך גם זכור בפה. ממילא מסתבר, זה מה שאמר כאן סברה, פה סברה יותר גדולה, שצריכים גם כן פה את ההבנה מצד עצם הדין, ואז נפקמינה שגם הבעל קורא צריך. זה הנפקמינה. לפי מה שאני אמרתי קודם, זה רק הרבה שומעים, לפי מה שאומרים עכשיו, זה עניין הבעל קורא, כן? אבל בכל זאת יש כולה בספרה הזאת, תכף תראה. אם נגיד כמו שהוא אמר את הספרה שהוא אמר כאן, אז מספיק שהשומע יבין את העניין, את הנושא. אני מבין שהולכים פה לזכור, היה אדם אחד שקראו לו המלאק וצריכים לסנוע אותו. מספיק. לא צריך. אבל אם זה עניין, זה תנאי בשמיעה. שאם לא, זה לא נקרא שמיעה. ואם זה לא שמיעה, זה לא קריאה. אז כמו שהקורא, אם דילג עוד אחד, לא נקרא שהוא קרא. גם השומע, אם לא הבין את הפירוש של מילה אחת, את המילה הזאת הוא לא שמע. אם הוא לא שמע, הוא לא קרא. אז פה יהיה חובה לשמוע ולהבין מילה במילה. זה נקודה של החידוש. ואז לכן אמרתי שאולי יש הרבה בני תורה שלא יוצאים מחובה. למה? זכור, אין מחלוקת. זכור זה לזכור. אשר עשה לך, אשר עשה לך. יודעים מה זה בעברית. אין שתי פירושים. המלאק זה המלאק. והדרך, הדרך לצאתכם מצרים, לצאתכם מצרים. אשר קרחה, בקרחה, יש ארבעה פירושים מה זה קרחה. הרב אלס תמיד הוא אומר שיש שלושה. מאז שהייתי בארץ לפני שנתיים אמרתי לו בדרך לבית, הייתי בשבת זכור שם, אמרתי לו שהאבן עזרא אומר לכאורה עוד פירוש וצריכים זה, מה זה אשר קרחה? מה זה אשר קרחה? אז רש"י אומר צינן, נכון? כן, פירוש אחר לשון קרי. פירוש אחר קרי זה השאלה. כי אתה אומר, כי אז אם זה הבנה, אז הוא הבין, אז הוא לא הבין את כל העניין, הבין חלק מהעניין, זה לא מספיק. לא, ולפי האחרים, זו השאלה. אם זה, אם, לא, רב, אני רוצה להגיד נקודה, הוא אמרת על הרבה נכונה כאן. אם הפירושים שאני אביא עכשיו בקרחה זה מחלוקת, אז זה בעיה, אתה צריך ספק דורייתא לכוון את הפירושים, כי לא כיוונת, לא הבנת נכון. אם אתה חשבת שפירוש המילה אשר זה הוא, ואשר זה פירוש, בטעות, הבנת לא נכון את המילה. אבל אם נגיד שכל הפירושים נכונים, זה אתה מתכוון. אם כל הפירושים נכונים, מי אומר שכדי לצאת שומע קונה, צריך לדעת את כל התרגומים של המילה הזאת, עם כל הפירושים. או, אתה אומר נקודה נכונה. מה זה קרחה? רש"י אומר, פירוש אחד, לשון מקרה. מה זה מקרה? אני חושב, מקרה פירושו הפתיע אותך. הפתעה, אשר ככה תפס לך בהפתעה, לא היית מוכן. זה לא כמו מלחמה רגילה שאומרים תשמע מחר מלחמה, הפתיע אותך. אז זה פירוש המילים קרחה. פירוש השני אומר רש"י לשון קרי ותומה, אשר קרחה תימא אותם במשקף זכור. פירוש שלישי הביא רש"י קור, שצינן אותך מהאמונה של ואמינו בה השם ומשה עבדו שהיה לקריאת ים סוף. אז כמו שאמרו קודם, כן, אם זה מחלוקת הפירושים, לא נראה שזה כל כך מחלוקת, נראה שזה הפשט, זה עוד פירוש, כן? זה דרשות, אז מלא יכול להיות שזה לא מעכב לעיכובה, טוב? לא, 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 זה כולה גדולה, כולה גדולה. במרסלה כן אפשר. אתה תבוא כאן, תראה איך אני קורא את הקרחה, אני אזז להגריש, זה מעלה. קרחה... הנה, חיוות את הרבה את הפירושים. אין לך בעיה, כן? נכון, במקורות אחרים שהם מעלים, אז זה בעיה, כן? האבן עזרא אומר עוד פירוש. אומר קרחה לשון את כל הקורות אותם. ויספרו לו את כל הקורות אותם. מה שקרה לך? מה שקרה לך, זה לא לשון הפתעה, ולא לשון מקרה, אלא פשוט, ויספרו לו את כל הקורות אותם, כל מה שקרה לי, תראה מה שקרה לי? זה מה שקרה לי, בא המלאק, אשר קרה לך, מה שקרה לך עם המלאק. לשון, לא לשון מקרה הפתעה, לא הפתעה, פשוט הדברים שקורים לעולם, כן? זה לכאורה נראה פירוש אחר בפירוש המילה, כן? ויזנב לך, מה זה ויזנב? חתך את הזנב.
אז בפשוטו זה שבט דן שהיו הולכים מאחורה, אלה שהענן עלה פולטם, כמו שאומר רשי, מה זה כל הנחשלים? סתם, בעברית מודרנית, מה זה אדם שמתחשל? צריך להתחשל, מה זה התחשל? להשתפשף, להתחזק, כן? אומר בני זקן, נחשלים זה נחלשים. חשל כמו כסף או כרס, חשל וחלש, כן? אז מי שהוא עברית צברי, הוא יחשוב כל המחשלים אחריך, כל החזקים שמאחריך, הוא לא יצא ידי חובתו בשומע קרינה, כי הוא הבין פילוש לא נכון, פילוש המילה, המחשלים אחריך זה החלשים שאחריך. כאן אני חושב שרוב העולם לא יוצא ידי חובה, לפי השיעור של היום בשומע קרינה. ואתה עייף ויגע. אתה היית עייף, הייתי עייף, היינו עייפים, זה פשוט פשוט, לא צריך אפילו להבין. אומר רשי, עייף צמא, עייף בצמא, ויגע בדרך. עייף זה לא עייף מה שאנחנו קוראים עייף. עייף בשפת התורה זה אדם צמא, שנאמר, מי פסוק, דכתיב עצמה שמן למן, דכתיב אחריו, יבוא המלאק. הוא תפס אותך כשהיית צמא, וגם עייף, עייף שלנו, וגם עייף שלנו. עייף זה צמא, לא יודע, ככה רשי מתרגם את המילה, הוא לא אומר, נראה לי, לא אומר עוד פירוש, לא אומר דרש. רשי מתרגם את המילה עייף, צמא, ויגע, מה שאנחנו קוראים עייף. אז צריכים, התרגום אומר, ואת, נכון, הוא אומר נכון, התרגום אומר, ואת משלהה ולהה. מה זה משלהה ומה זה להה? משלהה זה עייף, זה לא צמא. טוב, אז אנחנו צריכים לחשוב את שתי הפירושים, אם זה מחלוקת. והמילה עייף צריכים לחשוב צמא, ורשי מביא כפסוק, הרי כל המלאק בא, כי ויצמא שם עם למים, ויאמרו, האיש השם בקרבנו עם מים, ויבוא המלאק. אז משמע שזה חלק מהעניין שצריכים לזכור, שאתה היית צמא למים, מתי שהוא תפס אותך והתלוננת על המים, ויגע, האמת היא קצת קשה, כי הם לא היו צמאים, מתי שהוא הגיע הם לא היו צמאים. זה אחרי שכבר שתו מהעיקית הבצור, כן? סתם, בפשט של רשי יש לעורר כאן, התעורר פה עכשיו בשאלה הזאת. ולא ירא אלוקים, מי לא ירא אלוקים? מי, או, זה גם בעיה. מי לא ירא אלוקים? בפשטות, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היה לך שלוש בעיות, שהיית עייף, היית יגע ולא היית ירא אלוקים, כן? אומר רשי, לא ירא אלוקים, זה הולך על המלאק, כי מדומני שיש מי שחולק. שיש מי שמסביר שאתה לא היית ירא אלוקים, ואז אם זה ככה, צריכים באמת ללמוד את הפירוש, כל אלה ששומעים. אני שקורא אין לי בעיה, אבל אלה שיצאו מדין שומע כעונה, שימדו יותר בעיון את הפירושים, האם עייף יש מי שחולק, והאם לא ירא אלוקים זה, יש מי שאומר שזה עם ישראל. כי רשי מביא שזה הולך על המלאק, שלא היה ירא אלוקים. והיה בהניח השם אלוקיך לך מכולך. מה זה בהניח? גם זה שאלתי את הרב אדס, ורשי לא מסביר. מה זה בהניח? נראה את התרגום, אומר כד יניח. זה מלשון מנוחה או מלשון הנחה? לא, להניח, להניח זה לעזוב, להניח, או תסתכלו במשנה ברורה, האשכנזים צריכים לברך להניח תפילין או להוניח. האם זה להניח תפילין או להוניח? אם זה עם קמץ או עם פתח. והוא דן שם ואומר שצריך להיות לזוכר, או מחריאה, אבל מסביר שם את ההבדל, אם זה להניח סמי, הכוונה היא להניח אותו, כן? או לשון קביעות, לשון הנחה באופן קבוע. כן, יש שם דיון. אני אומר, הבהניח כאן יכול להתפרש גם בשתי אופנים. שהשם ייתן לך מנוחה מכל אויביך, לשון מנוחה. המניח לעמו ביום שבת קודשו, הנה זה הלהניח. כשהשם ייתן לך מנוחה מהאויבים, או בהניח שהשם יעזיב אותך מהאויבים, להניח אשר לך מכל אויביך, הוא יעשה שהם יעזבו אותך. כן, אבל השאלה היא בפירוש המילים מדין שומע כעונה, מדין להבין את העניין. לא, השאלה אם זה מלשון מנוחה, זה השאלה. המנוחה זה משהו אחר בכלל. המנוחה זה בכלל שאדם מנוחה על יום שבת, יום מנוחה הקדושה על המחנה תתא. זה טרנקילידד, מנוחה זה טרנקילידד. והנחה זה בחרס, שלא ירפך ולא עוזבים אותך. לא יודע, לא תבדקו, אולי כן, אולי לא, לא יודע. אני עכשיו לא יודע, אני זוכר שפעם התחלתי לברר את זה ולא הגעתי למסקנה ברורה מה פירוש המילה המדויקת בהניח. מכל לך מסביב, בארץ שמונה תמחה את זכר המלאק, מתחת השמיים לא תשכח. צריכים לזכור שהתרגום מתרגם, לא תשכח גם לימות המשיח. חידוש גדול בתרגום יתם בן עוזיאל. תמחל מהשמיים, לא תשכח, גם אחרי שיבוא תשע, לא תשכח מנמחות את זכר המלאק. כן? אז לא יודע אם זה נכנס לפירוש המילים, או שזה דרש לגבי העניין של שומע קונה. זאת הלכה שרציתי להביא בחלק בחלק הלכתי. בחלק המוסרי, אני לא יודע אם זה כל כך מוסרי, לפי דעתי זה קצת, זה נוגע גם כן לחלק ההלכתי. הרמב"ן כותב כאן שהמצווה היא, מהי המצווה? מהי המצווה? לעורר איבה, ככה הלשון של הרמב"ן, לעורר איבת מלחמה. לעורר לבד, כך כותב גם כן ספר החינוך, לעורר שנאה כלפי המלאק, עד כדי שיהיה לך כל כך שנאה שתרצה למחות אותו, ולכן ככה דופקים וזה עושים סימנים, לעורר שנאת המלאק. יש עניין לסנוע את המלאק, יש עניין לסנוע את המן שהיה מזרע המלאק. שאלתי את מורי ורבי, אבל שליטה, גם לפני שנתיים, כשהיינו בדרך, מהבית הכנסת לבית, אמרתי לו, אם החינוך מסביר והרמב"ן שהמצווה היא לשנוא את המלאק, זוהי מהות המצווה, לא סתם לקרוא, יש מצווה לעורר שנאת המלאק. ואם היום בימינו לא יודעים מי זה המלאק, כי התערבבו האומות, אז אין החיטים שלקיים את המצווה. כמו שמצוות קורבן פסח, בעצם אפשר לקיים אותה בלי בית המקדש, אנחנו לא מקיימים כי אנחנו תמימת, אין לנו מציאות. אם אני לא יודע את מי אני צריך לשנוא, אז על מי אני אכוון? זה יכול להיות השאלה של אחרי המלאק. אם המצווה דבר זכירה של מה שהיה בעבר, אין לי קושיה, תזכור שהיה פעם אחת שקראו לו המלאק. אבל אם המצווה היא לעורר איבה כלפי מישהו, כן? זו מהות המצווה. תשנא את המלאק, עד כדי שתרצה למחות אותו מתחת השמיים, לא תשכח. אם אני לא יודע מי הוא, איך אפשר להגיד למישהו, תשמע, אני רוצה שתשנא מישהו, לא משנה, אני יודע מה אני מתכוון, אתה תשנא את אותו מישהו, זה לא שולח, חסר פה במהות של המצווה. הוא אמר לי תשובה שאין עליו אומר על דעת רבו על 40 שנה. אמר לי, אני לא רוצה לחזור עליה כי יותר מדי חריפה. הוא אמר שיש היום בימינו אנשים שמייצגים את המלאק ואותם צריכים לשנוא, הוא אמר לי מי הם, כן? אז אני לא רוצה, לא, זה קשה מאוד, זה חזק מאוד, חזק מאוד. הגאון, ראש הגאון כתב שיש גלגול של ערב רב, כל ערב רב מתגלגלים ברשעי הדור, פושע הדור, אבל הגאון לא כתב המלאק. הוא אמר על אנשי החילונים שבארץ, אנשי הממשלה, אמר כמה דברים, אומר, אם עושים זה, זה לא המלאק, אז אותנו צריך לסנוק. זה, אני אומר לכם, לא אם הוא אמר את זה בתור להתפטר ממני מהקושיה, אני שואל שאלה הלכתית, לא שאלה מוסרית. אם ההלכה היא לשנוא מישהו, את מי אני צריך לשנוא? חייבים לומר, מוכרחים, שהחיוב של תחילת המלאק ומחיית המלאק זה לא לזכור מישהו, אלא לזכור משהו. ומשהו, אני יכול לברר מה זה המשהו הזה, ואת המשהו הזה לשנוא. הרי כתוב איתם הוא חטאים ולא חוטים. אסור לבן לשנוא את הרשע. גם כששונאים את הרשע, צריכים לשנוא את הרשע שבו. ככה כל פנים חינכו אותנו. כן, בפרט בימינו שזה דור של קירוב. צריכים לשנוא את הרע. הזכרנו בשיחה הקודמת שהדרך לחזק את האהבה זה על ידי שנאה במקום הנכון. אנשים שלא שונאים את מה שצריך לשנוא, אז פתאום שונאים את החבר שלהם, את ההורים שלהם, את החברים, את האחים שלהם, קרובי המשפחה. למה? כי יש להם עודפי שנאה בפנים שלא השתמשו בכל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. זוהי ההפטרה של, של, של פרשת זכור, שאול המלך. חודש אדר זה חודש של אהבה, לך כנוס את כל היהודים, זה חודש של משלוח מנות, זה מתנות לאביונים, זה הכל להרבות אהבה. עכשיו זה זמן להזכיר שנאה, זה הפטנט. כדי שתאהב את מי שצריך לאהוב, אתה צריך קודם לפרק את כל הצינה. לכם מה עושים בפורים? אמן, תראו אותו, המלאק, תוציא את כל, תפרק את כל הצינה שלך שם. ואז לא יישאר לך שנאה לשנוא את החבר שלך, ואז יהיה לך כנוס את כל היהודים. זה פירוש חדש של השנה שהתחדש לי. הפטנט שמצוות זכור דווקא לפני הפורים, חוץ מזה עניין של המן, חוץ מכל ה... יש פה פטנט, כדי שלא יישאר לך שום שנאה בלב, ואז גם אם תרצה לשנוא מישהו לא תוכל, כי כל השתמשת בכל השנאה לשנוא את הרשע. אמרתי פעם לציבור הבלבטים, זה יכול לשמש גם אצלנו באיזה שלב מסוים. אדם שרואה רחמה אצלן סרטים, שעשוע, סרטים, נגיד אפילו סרטים שהם בהם הריות, לצערנו הם רואים גם את זה, כן? נגיד סרטים של מלחמות, של זה, של הריגות, של רצח, כל הדברים האלה. גם אם נהיה בטוחים שהאדם הזה הוא מספיק מחוסן, אתה סופיסטנטמנטי וקונדו, שהוא לא ילמד, אפילו שיש ראיות שזה לא ככה, שאדם שרואה הוא מסוגל לעשות את הדברים שהוא רואה, אבל בוא נגיד שהאדם אומר, אני יש לי בסיס חזק, אני לא עושה את הדברים שאני רואה, זה רק לשעשע, רק להביא איזה שעה טובה להיות ככה זה, אבל לשנוא את זה הוא כבר לא יכול. איך אדם ישנא דבר שמשעשע אותו? את הדברים האלה שצריכים לשנוא, את הרצח ואת הדם ואת הרעות ואת כל השטויות שמראים שם שצריכים לשנוא, את זה אני כבר לא אוכל לשנוא. נכון, אני לא עושה את זה, אבל לשנוא אני לא יכול, כי זה משעשע אותי, איך אני אשנא? אז אם אני לא יכול לשנוא את זה, יש לי עודף שנאה, אז זה מביא שנאת חינם. אם אתה משתעשע על ידי דברים שצריכים לשנוא אותם, זה מביא שנאת חינם. וזו המצווה, אם תרצו להגיד במילים אחרות, מצוות מחיית המלאק, זה מחיית הסרטים. לא רק סרטים, אני מביא את זה רק כדוגמה. מצווה לשנוא כל דבר שהוא מוגדר בגדר רע, בגדר רשע. המלאק, כתוב בזוהר, הוא סמל הרע, הוא סמל הסתרה החרה. כל מה שאתם שמעתם על המלאק, הכל נכון, אבל הכל נכנס במילה אחת. יש בעולם שתי כוחות, אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות, ככה הוא בונה את בריאת העולם. בעולם יש שתי כוחות, כוח הרע וכוח הטוב. הגויים אמרו שזה שתי כוחות, רחמנא ליצלן, שתי אלוקות, אלוה של הרע ואלוה של הטוב. הוא יוצר אור, הוא בורא חושך, צריכים להזכיר מדעת יום בלילה. אנחנו השם אלוקנו, השם אחד, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, והוא ברא את הטוב, והמצווה שלנו זה להרחיק את הרע ולקרב את הטוב. המלאק מסמל את כל הרע שבעולם. כאן כתוב יסוד. לא מספיק בזה שאתה לא עושה דברים רעים. אם אתה לא שונא את הרע, אז נשאר לך עודפי שנאה. נשאר לך כמו שאול המלך. הוא לא היה מסוגל לשנוא את המלאק, כי הוא היה רחמן מאוד. אז הגיע הזמן שהוא הרג את נובי לכהנים. הוא לא השתמש בשנאה במקום שהיה צריך. חודש אדר, שבוע לפני פורים, מצוות מחיית המלאק, זה מצווה לפרק את כל המרץ של השנאה שיש בליבו של אדם. על מה? על הרע, על הרשע, על הסרטים, על האצטדיונים. אמרו לי, סיפרו לי השבוע שיש רחמה יצלן, יש היום אווירה, מה שפעם לא היה בא בחשבון, כן? שבני תורה, רחמה יצלן, לא נקראים בתורה כבר, כן? אבל בחורי ישיבות הולכים לאצטדיונים לשמוע, לראות את הכדורגל, כן? כבר זה. אז בוא נגיד, כדורגל זה לא נקרא דבר רע. זה לא דבר רע, זה ספורט, זה בריאות, זה לא נקרא דבר רע. מסתם אין חיוב לסנוק כדורגל, אין דבר כזה. אבל אמרו לי, אבל מה שהולך שם, הניבול פה שהולך שם. זה דברים רעים, שומעים שם את כל המילים. אני אומר, גם אם האדם יצא משם והוא לא ילמד את המילים האלה, הוא לא ילמד, אבל לסנוע את זה כבר לא יכול לסנוע, אבל כי הוא ראה את זה בתוך שירה, בתוך ריקוד, בתוך שמחה. דבר שמשעשע אותך, אף פעם לא תוכל לסנוע. וזוהי המצווה של מחיית המלאק, לעקור את המלאק מליבו, לעקור את המלאק מליבו, ואני רוצה לסיים בעוד נקודה שהיא נראית מוסרית, אבל היא הלכתית. רבנו בחי בפרשת כי תצא מביא מדרש, והמדרש הזה משנה את הכיוון של מצוות פרשת זכור. הוא אומר ככה, משל למלך, רבנו בחי, כאן אני קורא בפנים, שווה לו קרן והקיפו גדר והושיב בו כלב נשכן. הוא רצה שלא יגעו בקרן, אז הוא שם גדר וכלב נושך. אמר המלך, כל מי שיבוא ויפרוץ הגדר ישכנו הכלב. לימים בא בנו של מלך, הוא פרס את הגדר, הוא בא כלב ומשכו. כל זמן שהיה המלך רוצה להזכיר חטא בנו שפרס את הגדר, כשהמלך רצה להזכיר את הבן שלו את החטא, לא אמר לו, תזכור שפרס את הגדר, לא ככה. איך אמר לו? זכור שנשכחה הכלב, אתה זוכר כמה כאב לך אז, כמה היה ככה מסכן, כמה היית מסכן שבוע שבועיים, שכנת לבית חולים, אתה זוכר? כדי שהוא יזכור, למה נשך אותו הכלב? כך,
כל זמן שהקדוש ברוך הוא מבקש להזכיר חטאם של ישראל בדברים שאמרו, אמר להם זכור את אשר עשה לך עמלק. הוא לא רוצה שתזכור מה שעשה לך עמלק, תזכור מה שאתה עשית כדי שיבוא עמלק. כך הוא מסביר פשוט במדרש הזה. זאת אומרת, יכול להיות לפי הרבנו בחיה, אם אדם יזכור מה שעשה לך עמלק ולא יזכור למה עשה לך את זה עמלק, למה הגיע עמלק, חסר לו במצוות זכור. כי התכלית של האבא זה להזכיר לבן את השובבות שהוא עשה. רק הוא אומר את זה בלשון עדינה, אומר תראה נזכר מה עשו לך. זה לא מה עשו לך, מה אתה עשית כשעשו לך את זה. אז מאלה לפי זה, יש לנו עכשיו 24 שעות עד השבת, או קצת יותר 36 שעות, להבין דבר ראשון פירוש המילים, לצאת ידי חובה שומע כעונה, ודבר שני, לברר מה זה הרע שמסמל המלך כדי לשנוא את הרע, ודבר שלישי, לברר מה גרם שהגיע המלך, מה גורם שהרע ייכנס בתוכנו ויעשה לנו נזק, מה גורם שבאים מחלות, מה גורם שבאים ניסורים, מה גורם שבאים פיגועים. זה נקרא לזכור את הסיבה שמגיע המלך, ובזה מקיימים את הזכור. יהיה רצון שנזכה באמת שבקרוב מאוד יהיה שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, כמו שכתוב, כי יד על כס קה כל זמן שהמלך קיים אין הכיסא שלם. התוספות מסכת ברכות מביאים יהיה שמי רבה מברך, שמי זה שם קה, שהיוד קה יהיה גדול, שיהיה יוד קה בבקה, שיהיה שלם. יהיה רצון שנזכה באמת בקרוב מאוד לביאת משיח צדקנו, אמן.